בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על שאלה שכל אחד ואחד מכם בטוח שאלתם את עצמכם לפחות פעם אחת, ובמיוחד אם אתם מתעניינים בכל התחום הזה של האימונים והתזונה, שיפור, הרכב גוף, עלייה, ירידה במשקל, בטוח שאלתם את עצמכם, ואם לא שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת, בטוח אתם מכירים מישהו ששאל אתכם את השאלה הזאת, והאמת שכמעט לא עובר שבוע שאני לא שומע את השאלה הזאת כמה וכמה וכמה, כמה פעמים בסטודיו שלי, ואני מדבר על השאלה איך יכול להיות שהוא אוכל כל כך הרבה ונשאר הזה, או אפילו יורד במשקל, ואני אוכל כל כך קצת ועולה במשקל. אז בפרק היום אני רוצה לנתח את זה, מה גורם לכך שחלק מהאנשים עולים במשקל, למרות שהם כאילו אוכלים קצת, אני בכוונה אומר כאילו, ויכול להיות שחברים שלכם אוכלים הרבה 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 קלוריות, ולא עולים במשקל ואפילו יורדים במשקל. האם יכול להיות שיש אנשים שנוצרו שונה, שיש פער כל כך גדול בין האנשים, בין המתאמנים? אז לפני שנצלול לתוך הפרק הזה, ואני אגיד לכם את התשובות לשאלה שמעסיקה כל כך הרבה אנשים, ומתסכלת בעיקר הרבה אנשים, ספוילר, גם אותי זה מאוד מתסכל, ואני אסביר לכם למה בהמשך הפרק, אבל לפני שאנחנו נכנסים לתוך הדיטלס והתוכן המרתק, פתיח קצר, ואנחנו כבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ואם במקרה זה הפרק הראשון שאתם שומעים בפודקאסט הזה ואתם חדשים פה, אז קודם כל תודה רבה שזנתם, שלחצתם על הפרק הזה ושאתם מאזינים לפודקאסט. אני בטוח שתקבלו אחלה תוכן ותשובות לשאלות שמעניינות אתכם בתחום האימונים והתזונה. ואני גם רוצה להמליץ לכם שבחוץ מהפרק שאתם עכשיו שומעים, יש עוד עשרות פרקים, למעלה מ-116, אפילו 117 פרקים, שאתם יכולים לשמוע בתוך הפודקאסט. אז אם מעניין אתכם איך להציב מטרות, איך לעלות במסת שריר, איך לבנות תוכניות אימונים למקסום גדילה של מסת שריר בחינם, איך לבנות סתם ככה תוכנית אימונים, איך לדעת כמה נפח כל שריר הגוף שלנו צריך, איך לרד במשקל, כל זה ועוד נמצאים לכם פה למטה בתוך הפודקאסט. פשוט תדפדפו, תעשו חיפוש, אם אתם נמצאים באפל, ספוטיפיי, תעשו חיפוש לפי מילה שבא לכם, אתם תמצאו אחלה תוכן. ואם אתם מהמאזינים הוותיקים שכבר הולכים איתי שנה, שנתיים, אתם מכירים את הסגנון של הפרק, אתם מכירים את התוכן שאני מביא לכם, אז יאללה, בואו ניכנס תכלס לתוך התוכן של הפרק שלשמו התכנסנו. אז כמו שאמרתי, השאלה הזאת היא מעסיקה כמעט כל מתאמן או מתאמנת שרוצים לרד במשקל או לעלות במשקל. כמאמן כושר אני פוגש המון המון אנשים מכל מיני סוגים, ועברו אצלי הרבה אנשים, חלק ירדו 40 ו-50 קילו וחלק עלו 10 ו-15 קילו, ותמיד יש את השאלה הגדולה שנמצאת בחדר, למה לי קשה לעלות במשקל, למה לי קשה לרד במשקל, בעיקר זה למה לי קשה לרד במשקל, כי הרבה מהמתאמנים שמגיעים אליי רוצים לשפר את הרכב הגוף שלהם על ידי ירידה במשקל ועלייה במסת שריר, אבל אני מתעסק גם עם חבר'ה שאיכשהו נקראים בלשון העם שחיפים, חבר'ה במשקל של 45-50 קילו, בגילי 20-25-30 אפילו יותר, שפשוט רוצים לעלות יותר במסת שריר והם לא מצליחים. ואנחנו דוחפים אוכל ודוחפים אוכל ודוחפים אוכל ושום דבר לא קורה, הגוף כמעט לא עולה במשקל. אז למה זה קורה? אז פה אנחנו צריכים לשים לב לכמה וכמה תשובות, כי תמיד זה נשען על הדברים שעכשיו אני הולך להגיד לכם. אז יש לנו שלוש יסודות, שלוש כשלים שרוב האנשים נכשלים בהם, אנחנו נופלים בהם, ברגע שאנחנו מסתכלים על כל העניין הזה של תזונה. הדבר הראשון זה נקרא אי דיווח מלא. מה זאת אומרת? אנחנו לא באמת מדווחים בצורה ודאית וב-100% ומדויקת, כמה קלוריות אנחנו אוכלים או כמה אוכל אנחנו אוכלים. בוא נסתכל על זה ככה. אנחנו לא באמת זוכרים את כל מה שאנחנו אוכלים. הרבה פעמים אנשים אומרים, אכלתי קצת, והם שוכחים כל מיני דברים שהם אכלו במהלך היום, בלי לשים לב. נגיד הוא עבר באיזה חנות, שתה איזה שתי שקיות שוקו, הוא שכח לציין את זה, כי הוא פשוט לא שם לב שהוא קנה את זה, והוא אכל את זה או שתה את זה על הדרך בקניות, והוא לא יודע שהוא כבר שם הוסיף איזה 400-500 קלוריות, תלוי בגודל של השקית. או למשל, אנשים ששוכחים לספור שתייה מתוקה, הוא לא שם לב שהוא שותה כל יום בקבוק של קולה, שזה יכול להגיע לעוד 500-600 קלוריות, תלוי בסוגים השונים. או כל מיני אנשים שמפצחים גרעינים במהלך הנסיעה, או אוכלים כל מיני ארטיקים, ואז הוא אומר לי, אני אוכל בקושי קצת ביום, ואז כשאנחנו פתאום מתחילים, איך שאומרים, לכתוב את התזונה, או מתחילים לחפור פנימה, פתאום רואים שהוא שוכח הרבה דברים. נגיד בשבתות הוא שוכח כל מיני עוגות, חטיפים, כל מיני דברים כאלו, וזה יכול להצטבר לאלפי קלוריות ביום, ועשרות אלפי קלוריות בשבוע. והדבר הזה, זה מה שמבדיל הרבה אנשים מלעלות במשקל, או לרד במשקל. יכול להיות שאתם רואים מישהו שהוא אוכל הרבה, והוא נשאר על אותו משקל, אבל אתם לא רואים באמת את כל האוכל שהוא אוכל במשך כל השבוע. אתם רואים רק נקודה מאוד נקודתית בתוך היום שלו. למשל, אני יושב עם חבר שלי ואני רואה שהוא אוכל עוד משולש פיצה, ועוד משולש פיצה, ועוד משולש פיצה, ואז אני אומר, וואו, בוא נה, בן אדם תוכן פיצה, איך הוא כזה רזה? אבל אנחנו לא יודעים שמשמונה בבוקר עד עכשיו הוא לא אכל כלום, ולכן עכשיו הוא אוכל 3-4 משולשי פיצה. בעוד שאנחנו כבר אכלנו ארוחת בוקר יפה, ארוחת צהריים יפה, ועכשיו אנחנו הגענו לפיצה, מפגש עם החברים, ואז יוצא שאנחנו אוכלים 2 משולשי פיצה, ואנחנו אומרים, וואי, זה בטח משמין, אבל הבחור הזה מסכן, לא אכל מהבוקר, אז גם הוא יאכל עכשיו 5 משולשי פיצה, ככל הנראה הוא לא יהיה בעודף קלורי, כי הוא יגיע לאזור של 1,200-1,300 קלוריות. זאת אומרת שאם הוא לא אכל כלום במשך היום, רוב הסיכוי שהוא נמצא עדיין בגירעון קלורי. אז כן, יכול להיות שבן אדם יוכל עכשיו לאפה שוארמה מול הפרצוף שלי, ואז אני אגיד, וואו, הוא בטח ישמין מזה, אבל הוא לא ישמין מזה, למה? כי הוא היה בצום עד עכשיו, ולכן הרבה פעמים זה מה שיקרה, שהוא לא יעלה במשקל. אז ברגע שאנחנו לא יודעים מה אנחנו אוכלים, או אנחנו לא מדווחים, או אנחנו לא רואים מה אנשים אחרים אוכלים למשך כל היום, 24/7 לאורך זמן, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לענות על השאלה הזאת, איך יכול להיות שהוא אוכל הרבה ויורד במשקל, ואני אוכל קצת ועולה במשקל. ברגע שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך הדבר הזה, של ניטור התזונה, ואני דיברתי על זה בפרק של מה, כמה, למה ואיך, על מודעות תזונתית, דיברתי על העניין הזה של לנטר את המודעות התזונתית שלנו, ברגע שאנחנו מתחילים לנטר את זה, פתאום אנחנו מוצאים תשובות יופי יופי לכל השאלות האלו. אז הטיפ שלי מהנקודה הזאת, תתחילו לראות האם אתם באמת מדווחים את התזונה, וגם תשאלו את החברים שלכם שאתם חושבים שהם רזים בלי להשמין, שהם אוכלים הכל והם לא משמינים, תשאלו אותם כמה באמת הם אוכלים, ואם תשימו לב, תראו שפתאום הם כמה ימים שוכחים לאכול. יש לי פה מתאמנים בסטודיו, שאני אומר להם, מה אכלת ביום כזה, ותמיד אני שואל את זה רק לבן אדם שכמובן רוצה עכשיו לשנות את התזונה שלו, ואני רואה שזה באמת מתאים לו, וזה משהו שהוא באמת יקדם אותו, ואז אני שואל אותו את השאלות האלו, ואז הוא אומר לי, כן, היום אכלתי מאוד הרבה, ואז אני שואל אותו, ומה היה אתמול? הוא אומר, אתמול שכחתי לאכול. אני שואל אותו, ומה שלשום? הוא אומר לי, כן, שלשום אכלתי איזה משהו קטן, אבל לא באמת הייתי רעב. אז מה מסתבר? שביום אחד הוא אכל 2,000 קלוריות, אבל זה התחלק כאילו לשלושה ימים, כי שלושה ימים, אני אעשה את זה בממוצע, כי שלושה ימים כמעט הוא לא אכל כלום, פשוט ביום אחד הוא אכל 2,000 קלוריות, ביום אחד הוא אכל 500, ביום אחד הוא אכל 500. אז אני לוקח 4,000 קלוריות, חלקי שלושה ימים, מה יוצא? פחות קצת יותר מ-1,000 קלוריות ליום, 1,300 קלוריות ליום. אז מה זה אומר? שהבן אדם הזה נמצא בגירעון קלורי, ולכן הוא לא עולה במשקל, זה לא אומר שהוא אוכל הרבה, אלא פשוט יום אחד הוא אכל הרבה, לפי מה שהוא חושב, אבל בשאר הימים הוא אכל ממש מעט. אז זה נקרא אי דיווח של הקלוריות. נקודה שנייה, זה אי יכולת לכמת את הקלוריות שאנחנו אוכלים. רוב האנשים, גם אחרי שהם דיווחו וכתבו את מה שהם אוכלים, הם לא יודעים כמה הקלוריות האלו באמת, כמה קלוריות יש בתוך כל מזון. זאת אומרת, הם לא יודעים לכמת את זה. נעזוב את העניין שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים לכמת את גם מה שכתוב על האריזה. אני רוצה לעזור לכם ספוילר קטן שהרבה אנשים לא יודעים. לפי החוק במדינת ישראל, החברות מזון רשאיות לטעות ב-20-25%, אל תתפסו אותי עכשיו במילה, במספר הקלוריות. זאת אומרת, אם יש חבילת במבה שכתוב עליה 100 גרם במבה 500 קלוריות, יכול להיות שזה 500 קלוריות פלוס 20%, ויכול להיות 500 קלוריות מינוס 20%, יכול להיות 600 קלוריות, ויכול להיות 400 קלוריות פלוס מינוס. אז כשאנחנו רואים איזשהו מספר קלורי על האריזה, הרבה פעמים זה גם לא נכון, אבל בואו לא נסתכל לזה, כי זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים לחשב. כשאנחנו אוכלים איזשהו משהו, במיוחד בחוץ או בבישולים בבית, רוב האנשים, 90% מהאוכלוסייה שלא באמת ברמה גבוהה של מודעות תזונתית, כנראה לא ידעו כמה קלוריות יש להם. למה? כי יש שם קלוריות נסתרות, וגם אנחנו לא באמת יודעים איך בישלו את האוכל. למשל, אם אני אוכל עכשיו בורקס בחוץ, יכול להיות שזה 100 קלוריות, 200 קלוריות, 300 קלוריות, 400 קלוריות, תלוי כמה מרגרינה, כמה שמן, כמה שומן יש שם. והרבה אנשים טועים בזה, וגם אנשים שמומחים בתזונה, כמו מאמני כושר ותזונאים, אנחנו רואים בחלק מהמחקרים שהם טועים לפעמים בפי 2. זאת אומרת, למשל, אם ההמבורגר זה 2,000 קלוריות, הבן אדם אומר שזה 1,000 קלוריות. אם בקבוק קולה זה 500 קלוריות, אנשים חושבים שזה 250. תבחנו את עצמכם, תסתכלו שנייה אחת על מה אכלתם היום, ותנסו לחשב את זה בלי גישה לאפליקציה של הערכת תזונתית, ובלי לשקול את האוכל ששקלתם. זאת אומרת, תיכנסו עכשיו לחנות, תקחו קורוסון וקפה הפוך, ותנסו לנחש כמה קלוריות יש בקורוסון וכמה קלוריות יש בקפה הפוך. אני יכול להבטיח לכם שאם אנחנו ניקח את זה למעבדה, אתם טועים באזור בין 30-50% בקלוריות שבו אתם ניחשתם. זאת אומרת, במקום קורוסון שאתם חשבתם שהוא 200 קלוריות, הוא היה 300 או 350, במקום קפה הפוך שחשבתם שזה 80 קלוריות, יכול להגיע גם לפעמים ל-200-250 קלוריות. אז מה זה אומר? שהרבה פעמים אנשים שהם רזים ואוכלים הרבה, הם פשוט יכולים לקמת את האוכל שהם אוכלים בצורה הרבה יותר גבוהה. נגיד, הוא מספר לי שהוא אוכל 5,000 קלוריות ביום, אבל הוא מפריז בכמות של הקלוריות, כי הוא פשוט חושב שכל דבר זה משמין, הוא חושב ששקית שוקו זה 500 קלוריות, שבקבוק קולה זה 1,000 קלוריות, שקורסון זה 1,000 קלוריות, ואז הוא חושב שהוא אוכל הרבה. לעומת זאת, אנשים שנמצאים בעודף משקל, הרבה פעמים פשוט מה שהם עושים, מה שאני רואה בניסיון שלי בשטח, והניסיון האישי שלי, אני לא מגבה את זה עכשיו במחקר, כי המחקר קצת יותר קשה בתוך התחום הזה, כי זה שאלונים וכל מיני דברים כאלו ואחרים, אבל אני רואה שהרבה אנשים שנמצאים בעודף משקל, מורידים את הקלוריות. זאת אומרת, הם חושבים שהם אכלו 1,500 קלוריות, כשהם אכלו 4,000 קלוריות. ואני שם לב בסטודיו שלי באופן אישי, שהבחור הרזה אומר שהוא אכל 3,000 קלוריות, כשבסוף אנחנו שמים לב שהוא אכל 1,500, והבחור שנמצא בעודף משקל אומר שהוא אכל 1,500, והוא אכל 4,000 קלוריות. והאי יכולת לכמת את הקלוריות זה משהו סופר סופר משמעותי. תחשבו על זה כמו כסף. תחשבו שאתם לא יודעים כמה כסף עולה לכם כל מוצר בחנות. נכנסתם עכשיו לאושרד, נכנסתם עכשיו ל-H&M, נכנסתם עכשיו לזרה, יש לכם כרטיס אשראי, אין מחירים על שום מוצר. עכשיו אני אומר לכם, אתם צריכים לקנות מוצרים עד 1,500 שקל בלבד, לא לעבור את זה, לא לעבור מתחת ה-1,500 ולא לעלות מתחת מעל ה-1,500. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה הסיכוי שאתם תצליחו לקנות בדיוק מספר מוצרים מדויק על 1,500 קלוריות בדיוק, על 1,500 שקל בדיוק. רוב הסיכוי שכולנו פה נחשל, אלא אם כן אנחנו עובדים בזרה ואנחנו יודעים את המחיר של כל פריט ופריט, או שאנחנו עובדים באושר עד. וזה מה שקורה היום בתזונה. הרבה אנשים נכנסים למסעדות, לחנויות, ופשוט קונים עם כרטיס אשראי פתוח, כי הם לא באמת יודעים כמה קלוריות הם צריכים לאכול, הם לא יודעים כמה קלוריות מכיל האוכל שנמצא לפניהם, הם לא יודעים איך זה גורם להם ברמת הסובה, ברמה הנפשית, ברמה הפיזית, וזה מה שגורם להרבה אנשים להיכנס לעודף משקל, או לסופר ירידה במשקל. זה שתי סוגים של אנשים, כל אחד יש לו את הבעיה שלו. אז איך אנחנו יכולים להפוך את החיסרון הזה ליתרון? זה להתחיל ללמוד מודעות תזונתית. ומודעות תזונתית זה לא אומר עכשיו לספור כל קלוריה וקלוריה שאנחנו מכניסים לגוף, אלא לדעת באופן כללי. אם אני יודע שרכב האודי עולה 180 אלף שקל, הגרסה הכי זולה והכי יקרה עולה 1,000,000 שקל, אז יש לי איזשהו סקיילים של מה אני הולך לקנות כשאני נכנס לסוכנות של אודי שנמצאת פה במקרה ליד הסטודיו שלנו. אבל אם אני עכשיו נכנס לגוצ'י, אני יודע שאני לא יוצא פה במחיר פחות מ-2,000 דולר. ואם אני אכנס ל-H&M, אני יכול לדעת שאני יכול למצוא שם תיק גם ב-30 שקל. אותו דבר באוכל. אם אני אוכל עכשיו בורקס וכוס קפה וכל מיני דברים כאלו, יכול להיות שאני צריך להבין שהארוחה הזאת יכולה להסתכם ב-1,000 קלוריות. ואם אני נכנס ללף השוער, זה יכול להסתכם לפעמים גם ב-2,000 קלוריות. ואם אני קונה סוכריה על מקל בחנות, זה יכול להסתכם ב-50 קלוריות. אז אנחנו צריכים להבין את הסקיילים, כי בלי הסקיילים האלו אין לנו תשובה לשאלה שהרבה אנשים רוצים באמת לדעת, איך יכול להיות שיש אנשים שאוכלים יותר וכאילו יורדים במשקל, ויש כאלו שאוכלים פחות ועולים במשקל. ברוב הפעמים כולם אוכלים את אותו דבר, פשוט יש אחד שפשוט הוא יותר יודע לנהל את התזונה שלו בצורה טובה, ויש אנשים שפחות יודעים לנהל את התזונה שלהם בצורה טובה. והנקודה השלישית שמאוד מאוד מאוד חשוב להבין, זה אי יכולת לדעת כמה הוצאה קלורית יש לנו. גם אם אתם חושבים שאתם יודעים כמה קלוריות אתם מוציאים בכל יום, אני כבר אומר לכם עכשיו אתם כנראה לא יודעים. ברמת הקלוריה כנראה שאנחנו לא יודעים, וכנראה שגם לעולם לא נדע, אלא אם כן נהיה מחוברים 24/7 לכל מיני מחשבונים מתוחכמים. אבל אנחנו יכולים לדעת בערך, על פי כל מיני נוסחאות של אריקס בנדיק, או כל מיני דברים כאלו שיש היום באינטרנט, זה נותן לנו מספר כלל אצבע. זאת אומרת, אם בן אדם שוקל 70 קילו בגובה של 1.80 מטר, אז אני אומר, ויש לו למשל ככה וככה שרירים, הוא די רזה, הוא לא שמן, או הוא לא נמצא בהשמנה חמורה, אז מה שאני אומר, בערך הוא שורף 1400 קלוריות מהיום יום שלו, עוד נגיד 200 קלוריות מתזוזה יומיומית במשרד והליכה, עוד 200 קלוריות מפעילות גופנית שעושה בחדר כושר, אז הוא בערך שורף 1800 קלוריות. זאת אומרת, שאם הוא ירצה לרד במשקל, הוא יצטרך לאכול 1600 קלוריות, אם הוא ירצה לעלות במשקל, הוא יצטרך לאכול באזור 2000-2500 קלוריות. ואז אנחנו רואים בערך, ואז אנחנו חוזרים לשתי נקודות שאמרתי בהתחלה, של דיווח מלא של מה שאנחנו אוכלים, וכימות של הקלוריות, וברגע שאנחנו מתחילים לעקוב אחרי הקלוריות, ואנחנו מסתכלים לפי התחזית של ההוצאה הקלורית, אם אני רואה שאני עולה במשקל, מה זה אומר? שאני אוכל יותר ממה שאני מוציא. אם אני רואה שאני יורד במשקל, זה אומר שאני אוכל פחות ממה שאני מוציא. ועכשיו, אם למשל אני רואה שחודש אני עוקב אחרי הקלוריות שבהם אני אוכל, זאת אומרת, אני סופר במדויק לפי כל מה שכתוב באריזה, אני סופר כל גרם שאני מכניס, ואני רואה שאני אוכל 2000 קלוריות ביום, ואני רואה שאני יורד במשקל, מה זה אומר? שכנראה ההוצאה הקלורית שלי היא יותר מ-2000 קלוריות ביום, כי אם כן, לא הייתי יורד במשקל. זאת אומרת שיכול להיות שהנוסחה שעשיתי באינטרנט היא טעות. זאת אומרת, יכול להיות שבאינטרנט יהיה כתוב לכם שהשריפת קלוריות שלכם היא 1800 והיא באמת 2400. למה? כובע, כי אולי יש לכם יותר מסת שריר, גנטיקה ועוד כל מיני דברים כאלו ואחרים. אז לכן מאוד חשוב להבין שיש פה שלוש דברים שאנחנו חייבים לעבור עליהם לפני שאנחנו קופצים למסקנות. דיווח מלא של הקלוריות, הכמות של הקלוריות שאנחנו אוכלים, זאת אומרת לדעת לכמת את הקלוריות בצורה טובה, ולדעת ולהבין כמה ההוצאה הקלורית שלנו. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה להוסיף עוד נקודה שהיא מאוד חשובה בתוך הפרק הזה. אני לא רציתי שהפרק הזה יתארך יותר מ-20 דקות, אז אני אנסה להעביר את המסר בצורה הרבה יותר טובה ומרוכזת. אנחנו צריכים להבין שכמו שהפרצוף שלנו שונה, הגנטיקה שלנו שונה, והגנטיקה שלנו מורכבת מהרבה דברים, החל מהסביבה שלנו והביולוגיה שלנו והמוח שלנו והפסיכולוגיה שלנו וכל מיני דברים קטנים, וגם מהמסת שריר שיש לנו ואחוזי שומן ובאיזה סביבה פיזיולוגית אנחנו נמצאים וכמה אנחנו מתאמנים וכמה אנחנו הולכים. ולכן הרבה פעמים אנשים שאוכלים יותר הרבה קלוריות במשך היום, הרבה פעמים אנחנו רואים שהם מגיבים בצורה שונה ממישהו שהוא נמצא למשל בהשמנה. סליחה, אני אגיד את זה בצורה הרבה יותר מסודרת. יכול להיות ששני אנשים, רובן ושימון, יאכלו 5000 קלוריות כל יום, ורובן יישאר על אותו משקל גוף, ושימון יעלה בקילו אחד בכל חודש. למה? כי רובן פשוט זז יותר בהתאם ל-5000 קלוריות, בגלל שהוא אוכל יותר קלוריות, הגוף שלו מגיב בתזוזה יתרה, הוא פתאום הולך לעשות יותר בריכות, הוא רץ יותר, הוא הולך במהלך היום יום יותר, הוא מסדר את הבית, הוא פתאום מוסיף עוד ימי אימון במכון כושר, הוא לא יודע, יוצא עם הילדים שלו לריצה, ושימון אוכל 5000 קלוריות, ונהיה לו חשק לאכול עוד יותר, והוא זז פחות. אפילו אם הוא לא אוכל יותר, פשוט הגוף שלו גורם לו לשבת יותר על הספה ולצפות בעוד שעה בנטפליקס, ולשבת עם חברים עוד שעה, ולעשן יותר, ולזוז פחות, ולנסוע עם הרכב, ובמקום ללכת לקניות ברגל, הוא פשוט לא זז והולך לקניות ברכב. מה זה אומר? שהגוף של שניהם מגיב בצורה שונה לכמות קלוריות דומה. וזה מה שאנחנו רואים במחקרים על הרבה אנשים שיורדים במשקל או עולים במשקל. שאנחנו רואים שהגנטיקה שלהם והמוח שלהם משפיע עליהם בצורה מאוד דרסטית. למשל, יש אנשים שברגע שהם אוכלים קצת, הגוף שלהם ישר מגיב, או די מהר מגיב לעניין הזה, והם פשוט נהיים עייפים ולא זזים יותר. ובשביל שהם יזוזו יותר, הם צריכו להוציא יותר אנרגיה. הבעיה שהם צריכים בשביל האנרגיה הזאת אוכל. אז מה קורה? או שהגוף מנסה לפצות את זה מאוכל שונה, ואז הוא משקר בכל השלוש דברים שאמרנו, בשתי דברים שאמרנו, או שאנחנו לא מדווחים, או שאנחנו לא מקמטים את הקלוריות, אנחנו פתאום אוכלים עוד איזה כמה עוגיות מהצד ששכחנו להגיד, לזכור ששכחנו שאכלנו, או שאנחנו אומרים, הקרוסון הזה הוא בטח 100 קלוריות, כשהוא 200 קלוריות, ולמה המוח שלנו עושה את זה? למה הוא עושה את זה? בגלל שחסר לו אנרגיה, והוא רוצה להשלים את האנרגיה שאנחנו מנסים לרדת במשקל. אז מה הוא עושה? פשוט אוכל יותר קלוריות, או שהוא זז פחות. וזה מה שאנחנו רואים אצל הרבה אנשים, שפתאום ההוצאה האנרגטית יורדת בצורה מסוימת. עכשיו, ברגע שההוצאה האנרגטית יורדת, מה זה אומר? שאנחנו צריכים לאכול עוד יותר פחות, אבל אנחנו נהיים יותר רעבים, ואנחנו נהיים יותר עייפים, וזה מה שגורם להרבה אנשים להיתקע במשקל, או אפילו לא לרדת במשקל ולעלות בחזרה את כל המשקל שהם ירדו. לעומת זאת, יש אנשים שברגע שהם מפסיקים לאכול, זאת אומרת, נגיד, יורדים בכמות הקלוריות, הגוף שלהם לא מגיב ככה, או לא מגיב בדרסטיות כזאת, או מגיב, אבל בצורה מאוד 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 נמוכה. למה? כובע. כי זה מה שיש, כי זה הגנטיקה. אני יכול להגיד לכם באופן אישי על עצמי, שיש תקופות שברגע שאני נגיד במסה, שאני אוכל יותר קלוריות, מה קורה? אני פתאום עושה עוד ריצה, פתאום אני מוסיף עוד הליכה, פתאום אני הולך יותר במהלך היום יום, ואני אומר לעצמי, איך יכול להיות? איך יכול להיות שלפני חודש עשיתי 10,000 צעדים ביום, והייתי עייף בסוף היום? פתאום עכשיו אני הולך 15,000 צעדים, ואני פחות עייף, יש לי יותר אנרגיה. למה? כי פתאום אני במסה, יש יותר קלוריות בגוף, והגוף מגיב לזה בהתאם. ואני יכול להגיד לכם שזה לפי תקופות, יש תקופות שאני במסה ואני אוכל יותר, ואני זז יותר, ויש תקופות שאני במסה ואני אוכל יותר, ואני לא זז יותר. למה? זה גם הרבה השפעות של הסביבה. אז אנחנו חייבים לדעת שיש פה הבדלים של גנטיקה, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה והסביבה. אם אנחנו חיים בסביבה שיותר מקדשת פעילות גופנית, שדוחפת אותנו יותר לאכול בצורה יותר בריאה, יהיה לנו יותר קל לשמור על אורח חיים מסוים, לעומת סביבה שפחות מקדשת ועוזרת לנו לשמור על ירידה במשקל או על שמירה על משקל מסוים, ויהיה לנו יותר קשה לשמור שם או יותר מעייף פיזית, מנטלית, פסיכולוגית וכל הדברים האלו. אז אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אני רוצה לסכם את זה בצורה קצרה ויעילה. הדבר הראשון שגורם להרבה אנשים לחשוב שהם אוכלים יותר מדי או אוכלים פחות מדי זה אי דיווח מלא. דבר שני זה אי יכולת לכמת את הקלוריות, בין אם זה מהצד של החברות שהם כותבים משהו שהוא לא נכון, בין אם זה מהצד שלנו שאנחנו טועים. דבר שלישי זה אי יכולת לדעת את ההוצאה הקלורית. דבר רביעי, שזה משהו שאוספתי הסבר בסוף, שאנחנו לא יודעים איך הגוף שלנו מגיב, או איך הגוף של חבר שלנו מגיב. זאת אומרת, יכול להיות שאני ואתם נשלב עכשיו על ההמבורגר, ומה שיקרה זה שאני אזמין, כולנו נזמין את אותו המבורגר, אותם רטבים, אותם קלוריות, וכולנו אוכלים את אותו כמות קלוריות באותו יום. השאלה מה יהיה ביום מחר? יש אנשים שבגלל שאתמול הם אכלו המבורגר, אז נהיה להם יותר דודה למתוק ולאוכל, אז הם הלכו אחרי זה לגולדה ואכלו עוד כמה כדורים של גלידה, או שמחר בבוקר במקום לעשות ריצה, מה שהם עושים זה יושבים ו... זזים פחות. לעומת זאת, החברים שלהם שאכלו איתם המבורגר, מרגישים כזה סוג של קוצים בתחת, והם מחר בבוקר קמו ועשו ריצה של 20 קילומטר. אז כולנו אכלנו את אותו המבורגר, אבל מה היה אחרי זה, זה גם משפיע על משקל הגוף שלנו במשך השנים או השבועות הקרובים. אז תחשבו על זה, כל פעם שאתם אוכלים המבורגר, נגיד אתם יוצאים לריצה, כשחבר שלכם נשאר בבית וצופה בנטפליקס, תכפילו את זה בעשרות פעמים שאנשים אוכלים המבורגר בשנה, ותקבלו שהבחור הזה שמר על משקל הגוף שלו ונהיה יותר חטוב, כי הוא פשוט רץ ומתאמן יותר, וחבר שלו נהיה יותר שמן או יותר נכון, עלה במשקל באיזה 5 קילו בשנה, כי פשוט הוא פשוט לא זז. אז זה לא אומר שאחד אוכל הרבה ויורד במשקל, ואחד אוכל קצת ועולה במשקל. שתיהם אכלו את אותו דבר, אבל שניהם הגיבו בצורה שונה. ואני יכול להגיד לכם שאני רואה את זה באופן ודאי בסטודיו שלי, באופן אישי בשטח, יש פה מתאמנים שאני אומר להם תאכלו ככה וככה וככה וככה, כמובן שזה אחרי תהליך ארוך, ומתאמנים אצלי פה כבר כמה שנים, ואנחנו עשינו תהליכים ביחד עם תזונאים וכל מיני דברים כאלו, אני אומר להם תקשיב, תעשה שייק של 1,000 קלוריות עם אגוזים וחטיפי חלבון וכל מיני שטויות כאלו, ותאכל את זה במשך היום, ובן אדם באמת אוכל את זה במשך חודש, ואז הוא עולה במשקל, ואז פתאום אנחנו רואים שחודש אחרי זה הוא יורד במשקל, למה? כי פתאום הוא אומר לי, תקשיב, אני, אתה יודע, חשבתי על זה, אבל אני רוצה, הוספתי עוד 2 אימונים של כדורגל בשבוע, כי ראיתי שיש לי כוח, ואני אמרתי, אוי, הברוך, הרי כל הקטע הזה שניסיתי להעלות לך את הקלוריות בשביל שתעלה במשקל, זה בשביל שלא תוציא עוד אנרגיה, רציתי שתעלה במשקל, הרי זה מה שאנחנו רוצים, לעלות במסת שריר. מה הבן אדם עשה? ברגע שהוא ראה שיש לו יותר מדי קלוריות בגוף, מה הגוף שלו אמר? בואו ננסה עכשיו אימוני כדורגל. עכשיו מה קרה? בשתי אימוני כדורגל הוא הורד שם שעתיים כמו חמור, ואז הוא הוציא את כל הקלוריות שהוא העלה בחודש האחרון. אז מה קרה? פתאום המשקל שלו נתקע, הוא אפילו ירד בחזרה. וזה מה שקורה להרבה אנשים רזים. לעומת זאת, יש לי פה מתאמנים שהם נמצאים בעודף משקל, שאנחנו עושים רונדלים באוויר איך להוריד את הקלוריות, ופתאום אומר לי, תקשיב, אני לא מצליח לרדת במשקל, ואז מה אני מגלה? שבסופש הוא אוכל עשרות אלפי קלוריות, או שכל פעם שהוא אוכל קצת חריגה מהתפריט, מה שקורה זה שיום אחרי זה הוא אוכל עוד קצת דברים כמו קורסונים ודברים כאלו ואחרים, או שהוא פשוט לא זז, כאילו פתאום הוא לא קם לאימון, פתאום הוא לא עושה את השיעורי בית שלו שזה כמות הצעדים שהוא צריך לעשות, או פתאום הוא מפספס איזשהו הליכה, ואז הוא אומר לי, כן, זה משהו קטן. ואני אומר לו, אבל תשים לב, כל סופה שאתה אוכל 5,000 קלוריות יותר, ואז במוצאי שבת אתה לא עושה הליכה כי אתה כולך מצוברח מהמצב, אז אתה יושב על הפלאפון בבית, ואז מה קורה? אתה גם אכלת 5,000 קלוריות יותר, גם זזת פחות, ואז מה קרה? הגוף הוציא פחות קלוריות, והעלה קלוריות במהלך אותו יום, אז בטח שתעלה במשקל, או שהמשקל שלך ייתקע. אז אחרי שפירטתי את כל זה, אני מקווה מאוד 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 שנהנתם וקיבלתם ערך. האמת שלא חשבתי שפרק הזה הגיע ל-25 דקות, חשבתי לסיים אותו תוך רבע שעה אפילו, 20 דקות, אבל נכנסתי לתוך הדרייב של כל הדבר הזה, והיה לי מאוד כיף גם לספר, וכי זה משהו שמאוד יושב עליי באופן אישי, כי גם אני חווה את זה ברמת היום-יום. אני רואה חבר'ה שמתחרים בפיתוח גוף שאומרים לי, תקשיב, אני במסה על 4,800 קלוריות, וכשהייתי על הבמה הגעתי ל-1,800 קלוריות, בעוד שאני היום בשביל להיות במסה צריך להיות על 2,600 או 3,000 קלוריות ביום, ובשביל להיות בחיתוב מאוד רצחני אני צריך להיות על 1,600 קלוריות, וזה משהו שמאוד מאוד משנה את הסיכוי שלי לראות יותר תוצאות כמו אנשים מסוימים. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה מכם בטח מתוסכלים, למה אתם לא מצליחים לרדת במשקל, או לא, או שאתם לא מצליחים לעלות במשקל, למה הגוף שלכם דפוק? ופה מניתי חלק מהסיבות למה אנחנו דפוקים בתוך התהליך הזה, ומה אנחנו יכולים לשפר ומה לא. את ההוצאה הקלורית אתם יכולים לשפר על ידי הוספה של ספורט, אבל הרבה פעמים הגוף שלכם יגיב או בחוסר תזוזה, או באובר תזוזה, או בחוסר אוכל, או באובר אוכל. ולכן אנחנו צריך לדעת יותר טוב לכמת את הקלוריות שאנחנו אוכלים, ולדעת לדווח יותר טוב את הקלוריות שאנחנו אוכלים, ואין מה לעשות, זה סוג של לופ כזה, שאם בן אדם באמת נכנס לתהליך של שיפור הרכב גוף, הוא יהיה חייב ללמוד את המודעות תזונתית. אז אני מקווה שתיכנסו עכשיו פה לתיאור למטה, יש פרק על מה זה מודעות תזונתית ואיך היא תעזור לכם לשפר את הרכב הגוף שלכם, אתם יכולים לשמוע את זה, זה גם יוסיף לכם עוד ידע חוץ ממה שאמרתי פה בפרק, כי בפרק הזה הרחבתי יותר. אז לסיכום, כולנו יכולים לשנות את הרכב גוף שלנו, כולנו יכולים לראות יותר תוצאות, כולנו יכולים להיות יותר בריאים, כולנו יכולים גם לרדת במשקל, אבל מאוד חשוב להגיד את המשפט האחרון, לא כל אחד יכול לעשות את זה בכל זמן, או באותה כמות של סבל כמו של החברים שלנו. יש לי משפט שאני אומר להרבה מתאמנים, כולם יכולים לראות קוביות, השאלה כמה חרה נוכל בדרך. וסליחה על המילה, אבל אין מה לעשות. יכול להיות שבן אדם אחד בשביל שיראה קוביות יצטרך להתאמן שנתיים ולהיאבק מול כל החברים שלו ומול כל החשקים שלו, ולעשות 10 הליכות בשבוע, ולא יודע, לאכול כל מיני דברים שהם סופר דלים בקלוריות ולספור כל קלוריה, ויכול להיות שחבר שלו יאכל כל היום פיצות והמבורגרים ובקושי יתאמן כמה אימונים ויהיה לו קוביות. למה? ככה, כי זה גנטיקה, הוצאה קלורית, מסת שריר, מיליון דברים שונים. ואין מה לעשות, אנחנו יכולים כל היום, אנחנו יכולים לבכות, אנחנו יכולים לצחוק, אנחנו יכולים להתעצבן, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לשחק עם הקלפים שיש לנו, אנחנו צריכים לדעת מה הקלפים שיש לנו, מה השוק, מה אנחנו צריכים לשפר, ומשם יותר להתקדם. אז אם נהנתם וקיבלתם ערך, אני מאוד מאוד שמח, ואם יש לכם איזושהי שאלה, או שאתם סופר מתוסכלים על הפרק הזה, ואתם אומרים לעצמכם, אין לי שום סיכוי לראות תוצאות, אז אתם מוזמנים לכתוב לי פה למטה, להיכנס לוואטסאפ שלי, יש לי שם למטה לינק, לסטודיו, לוואטסאפ, אתם יכולים להיכנס ולראות את כל מה שאני מעלה באינסטגרם, וגם לכתוב לי הודעות ולהתייעץ איתי, אני יכול לעזור לכם, להפנות אתכם אולי לדיאטנים, אולי לכתוב לכם תוכניות אימון, שתראה לכם יותר תוצאות, או כל דבר אחר שתרצו, אז תודה רבה לכם, ואל תשכחו לדרג את הפודקאסט ולשתף, כי אם אתם נהנתם, אולי גם אחרים ייהנו. אז תודה רבה לכם, אני אפגש כרגיל, בפרק הבא.